פרשת קורח. אומר רש"י, פרשה זו יפה נדרשת בתנחומה. מגיעים להסביר למה הפרשה הזו יפה נדרשת? כי בכל מרתו יש מחלוקות, ולכן הפרשה הזו תמיד יפה נדרשת, כי היא דת אקטואלית, כיוון שהנושא שלה זה המחלוקת. צריך להבין את זה. טוב, זה דרך הלצה, אומרים ככה הדרשנים, שתמיד פרשת קורח יפה נדרשת כי תמיד יש מחלוקות בעם ישראל. וזה לא סתם שהדרשנים אומרים את זה, כנראה שיש משהו בנו, באומה הישראלית, שתובע את המחלוקת. תובע בתו, תביעה. שתהיינה מחלוקות. כן, יש הרבה מחלוקות בעם ישראל, וזה כנראה חלק אינטגרלי של הזהות היהודית. למה אני מתכוון? ידוע שכל אומה ואומה נוטה לסגנון רוחני מיוחד לאותה האומה, מה שאנחנו קוראים בעברית של היום דתות. אמנם הדתות טוענות שהן אוניברסליות, כל דת אומרת שהיא נועדת לכל בני האדם, אבל מבט לא משוחד מגלה שהדתות תואמות את הרוח, את הגאון הלאומי של חברה מסוימת. איך דוגמה פשוטה? יש היום באירופה שתי דתות מרכזיות, הפרוטסטנטים והקתולים. משום מה, הארצות הלטיניות בעלות תרבות לטינית נוטות יותר לקתוליות, והארצות האנגלוסקסיות נוטות יותר אל הפרוטסטנטיות. לכאורה, מה העניין זה לזה? אם זה ויכוח שכלי, האם מקבלים עיקר זה באמונה או עיקר זה באמונה, היה צריך להיות שזה יתחלק באופן שווה, שהפרופורציה תהיה שווה בכל המדינות. אלא זה עצמו מעיד כלף עדין שהרוחניות היא פונקציה של רוח האומה. והשאלה היא, מה יקבע את האופי של הדת באומה מסוימת? דבר פשוט הוא שהדת באה להשלים את מה שהנפש חסרה אך מרגישה בחסרונו. למה אני מתכוון? למשל, יש בעולם דת שבנתה את כל יסודה, כל יסודותיה, על ואהבת לרעך כמוך. זה הנצרות. כלומר, המצווה היחידה מכל המצוות שבתורה שהנצרות הייתה מוכנה לקבל, זה מצוות אהבה. מדוע? משום שהעמים שקיבלו עליהם את הנצרות, אלוהל הרומאים לשעבר והגרמנים, הברברים הגרמנים, הם כולם עמים ברבריים ושופכי דמים, ולכן מכיוון שהם חוסרי אהבה מצד טבעם, הם זקוקים לחזור בתשובה דווקא לנקודה הזאת. ולכן כאשר הם בונים לעצמם אמונה, דת, היא בנויה על היסוד הזה, יסוד האהבה. טוב? כלומר, אם מישהו שם את האהבה בראש כל הערכים, סימן שמצד אחד הוא רגיש לזה, אך מצד שני זה חסר אצלו בטבע. כן.
המדרש שקדוש
ברוך הוא
עבר מאומה לאומה לתת לה את הסוף.
נכון.
אז הרומאים לא רצו,
זה רצו. נכון, זאת אומרת, הרומאים לא רצו, נכון? בני אדום לא רצו. שהרי כתוב בא לו תרצח, והטבע שלהם זה לרצוח. בסוף הם החליטו כן לקבל את התורה, אחרי 2000 שנה קיבלו את הנצרות. אז מה הם קיבלו ממנה? דווקא מה שמתנגד לנטייה הטבעית הזאת של הרצח.
תשובה?
תשובה, בוודאי. זה חזרה בתשובה של העולם הרומאי מנטייתו האלימה. לעומת זה, בעולם המזרחי, ששם בעיית האהבה אינה הבעיה המרכזית, כי בעיית היצר הרע, כלומר יצרה דעריות וגזל, אז דווקא בני ישמעאל, כאשר הקימו לעצמם דת, השלימו את מה שחסר להם, והקימו לעצמם תורה שבנויה על יסוד מידת הדין. עד כדי כך שדת בערבית, איך אומרים?
דין.
דין, נכון? מה? בסדר. שם יש... מה?
הם שופכי דמים, אנחנו רואים.
הם שופכי דמים לא יותר מכולם. זאת אומרת, הבעיה המרכזית של הרוח, של הנפש המזרחית, זה לא שפיכות הדמים. ולכן באמת, אצלם, החמרה זה בגזל. מי שגוזל, חותכים את ידו. צניעות מקסימלית, לא לשתות יין וכדומה. כן.
אבל ידוע, הם
לא מזרחיים, הם מרכז אסיה, זה משהו אחר לגמרי.
הם מזרחיים?
לא, הם לא מזרחיים.
מזרחיים?
המזרח התיכון. העמים של המזרח, העמים של המזרח התיכון. כן. יש, יופי, בדיוק. עכשיו נשאלת השאלה היא, מה יצא לעם ישראל? כלומר, מה עושה שאנחנו קיבלנו דווקא את התורה? מה היסוד של כל התורה כולה? שמה ישראל, השם אלינו, השם אחד. ייחוד המידות. נכון? אנחנו מאחדים בקרבנו את כל המידות כולן. תורה שהיא כל כולה חסד, כל כולה דין, כל כולה רחמים, כל כולה אמת, כל כולה שלום. וכן, המשימה של התורה זה ייחוד המידות. לכן הנטייה בנפש שמתאימה להיות רגיש לצורך באחדות, זה דווקא המחלוקת. לכן דווקא האומה שלנו, שהיא בעלת נטייה אדירה למחלוקת, היא מסוגלת לקבל את תורת האחדות. כן, מה שאלתך?
גם המזרח וגם הנטייה שווה
לא, בכלל. כן. עכשיו, יש עוד נקודה שמבררת את היחס בין המחלוקת, בין הנטייה למחלוקת, לבין תורת הייחוד. כשאנחנו מדברים על ייחוד, יש הבדל בין מה שהתורה, מה שבימי הביניים קראו ייחוד השם, לבין אחדות השם. אחדות הכוונה שיש רק אלוה אחד. ייחוד השם, הכוונה שהאלוה האחד הזה הוא אחד במהותו. מה בין זה לזה? אם אני אומר שיש רק אלוהים אחד, זה יכול להתפרש שמידה אחת מן המידות היא האמת וזולתה. ואז יכול להיות מידת הדין, או מידת הרחמים, או הדעת, או הכלכלה, או הפוריות, או המידה מן המידות תהיה העיקר, וכל השאר משועבד לזה. למשל, מי שיאמר שהאלוהים הוא אהבה, אומר אהבה זה הכל, כל השאר בטל. מובן? ואילו כשאנחנו אומרים על ייחוד השם, אנחנו אומרים הכל כלול ברצון האחד של הבורא. לכן המשימה של אמונת הייחוד בישראל זה דווקא לכלול את הכל, ולכן יש כל כך הרבה מחלוקות. כי כל מי שבא לחלוק על זולתו, בא לומר, אתה אמרת דבר אמת, אבל לא כללת נקודה אחרת. ולכן יש כל כך הרבה מחלוקות בישראל.
כן, אבל זה אתה יכול לטעון על הלכה, על הגדה, אז אתה לא יכול לטעון זה על הקדוש ברוך הוא.
שמשהו.
מה, אתה יכול לטעון שיש עליו מחלוקת?
יש גם מחלוקת על הקדוש ברוך הוא, מה, אין מורדים? אבל גם המרידה היא צד מסוים של גילויו. הרי גם הכפירה היא חלק מגילוי השם. כך אומר הרב קוק מפורש בארפילי תורה. יש מאמינים ויש כופרים, כל אחד חושב שהוא חולק על השני. מה פתאום? האינסוף ברוך הוא למעלה מכל הגדרה, למעלה מהגדרה אימונית, למעלה מהגדרה כפרנית. ולכן בא האפיקורוס לומר למאמין, אתה לא התחשבת בצד האפיקורסי של המציאות. לא קרה כלום, זה בסדר. ובראש העולם נמעל לכל זה. טוב, עכשיו בפרשתנו, מכיוון שהנטייה למחלוקת היא נטייה חזקה באומה, לכן פרשתנו הקדישה לזה, התורה הקדישה פרשה שלמה לברר את, את המהות של המחלוקת, כדי שנדע להתמודד עם זה. המחלוקת היא נובעת, נגיד בגילויה בפועל, מנטייה רעה שבנפש. זה ראשית כל רע. איך אומרים, איך אמר המהר"ל, אף על פי, ידוע הרי שמחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. הוא אומר, ואף על פי שהיא לשם שמיים שנועה המחלוקת. יש אפילו בשולחן ערוך באורח חיים יש יום תענית ביום שבו נחלקו בית שמאי ובית הלל. יש תענית, נקבעה תענית על זה, אומנם היא תענית של רשות, אבל נקבעה תענית על היום שבו נחלקו בית שמאי ובית הלל. כן,
אבל זה דווקא סוגיה מחלוקת.
מה?
בגלל
פרציניה? אז למה קבעו תענית?
זה
משהו... אז, אז זה נקבע תענית, על זה שהם לא שימשו כל צורכם. אני שאלתי למה נקבע תענית.
כי זה רק...
למה? זה לא קושיה. מי אמר שזה...
זה תמיד יש מקור?
זה מה ש... מכל רע יכול לצאת טוב.
לא, אבל לפי זה לא אומר שיש מחלוקת
רצויה ויש לא. נכון. לא, לא אמרתי שזה רצוי ושזה לא... לא אמרתי שיש מחלוקת רצויה ומחלוקת שינה רצויה. אמרתי שמן המחלוקת יוצא משהו טוב. אבל לא שהמחלוקת בפני עצמה היא דבר טוב. עצם זה שליבם של בני אדם חלוק זה על זה, זה מביא לצנאה, דבר הזה הוא רע.
עכשיו... זה הרע במחלוקת, זה מביא
לצנאה? נכון, נכון.
זה גם עושה בירור, בירור לאמת.
זה הצד הטוב. עכשיו, איך עושים מחלוקת? יש מוטיבציות שונות למחלוקת. יש אדם שיש לו מוטיבציה שפלה, ויש אדם שיש לו מוטיבציה נעלה. וצריך לברר מה הדבר שמביא. בדרך כלל, ברגע שמתחילה מחלוקת, כל גורמי המחלוקת, כלומר כל המרכיבים השונים שחפצים במחלוקת, מתטרפים זה לזה. כלומר, הם עולים טרנד. בפרשתנו אנחנו רואים מספר אנשים ששותפים למחלוקת. למה? ויקח קורח, בן קהת, בן יצהר, בן לוי, ודתן ואבירם, ועוד בן פלט ונר ראובן, ויקומו לפני משה ואהרון ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיאי עדה קרי מועד עד ששת. אם כן, אנחנו רואים באותה מחלוקת שלושה סוגים של אנשים: קורח, דתן ואבירם ו-250 איש. מה כל אחד רוצה? כל אחד רוצה משהו אחר. זה בטוח שהם רוצים משהו אחר. קורח רוצה להיות במקום משה. מה? או במקום הארון. הוא אומר, אתם הראש, אני רוצה במקומכם להיות הראש. ולמה הוא רוצה את זה? הוא רוצה כבוד. הוא אוהב כבוד. זה כבוד גדול, זה כבוד גדול. הוא רוצה כבוד. מה? יש שאלה. כן, מה שאלה? כאשר
בפרשה שאמרה,
כן, דיברנו על מרגלים, ואמרו שמרגלים בכל מיני דין, ובמקום השעצה. אסורה. למה אנחנו אומרים לא רוצים את זה? מה הצד החיובי של קורח? רק ברע. אומרים, חבוד, אולי הוא באמת רצה... רגע, אתה יכול לשאול את השאלה הזאת, אם עכשיו היינו גומרים את השיעור, והיית אומר, דיברת רק רע על קורח. אבל לא גמרתי את השיעור, אז אולי נגיד גם משהו טוב על תורה. נראה. כבוד, הוא רוצה כבוד. דתן ואבירם זה אנשים שהם בוודאי לא ברמה שלו. כן, הרי קורח ידוע כאיש בעל רוח הקודש, לא אדם פשוט. והיה לו סברה בשיטה שלו. מה שאין כן, דתן ואבירם הם סתם אנשים רעים. בכל חברה יש אנשים רעים. אומר המהר"ל מפראג, כל מקום שבו יש משה ואהרון, יש כנגדם דתן ואבירם. כי לא ייתכן שיהיה איש מעלה בעולם, ללא שיהיה איש קטן המקנה במעלה שלו. לכן, מה ש... והם ידועים כבעלי מחלוקת. הם רוצים, הם מקנאים. הקנאה אוכלת אותם. מה עם ה-250 איש? מה הם רוצים? האנשים האלה נראים אנשים מאוד תמימים. הם לוקחים מחתות, קחו לכם מחתות, קורח בכל הדתו, ושימו בהם אש ותנו עליהם כתורת מחר. ואז יהיה האיש אשר יבחר השם הוא הקדוש. מה יקרה לכולם? כולם ימותו חוץ מאחד. הם נורמלים. הרי הסיכוי לצאת מזה חי הוא 1 ל-250. אז מה קרה לאנשים האלה? הם היו אנשים טובים, הם היו מיסטיקאים, והם רצו למות. הם רצו למות, ולו רק שזה יהיה על ידי שריפה בקודש הקודשים. כלומר, יש להם תאווה מיסטי של דבקות בשם.
על זה אמרו חכמים,
התאווה והקנאה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם.
עכשיו תראו מה שקורה, מה שהתורה אומרת על ה-250 איש האלה באמצע הפרשה. בפרק י' ז' פסוק א', וידבר השם אל משה לאמור, אמור אל אלעזר בן אהרון הכהן, וירם את המחתות מבין השריפה ואת האש זרי הלאה, כי קדשו את מחתות החטאים האלה בנפשותם, ועשו אותם ריקועי פחים ציפוי למזבח, כי יקריבו מלפני השם ויקדשו ויהיו לאות לבני ישראל. כלומר, האנשים האלה נקראים חטאים בנפשותם. כלומר, החטא היה חטא של הנפש. הם חפצים בדבקות אלוהית ברמתו של אהרון הכהן, למרות שאינם ראויים למעלה הזאת, אבל יש להם תאווה של דבקות. לכן גם הגורל של כל אחד הוא שונה. מה?
זה ניגוד בין הנשמה לנפש.
מה?
זה ניגוד בין הנשמה לנפש.
לא, זה לא קשור לזה. כן? הכוונה שיש להם תאווה רוחנית. מה היה גורלם של ה-250 איש?
האדמה.
שריפה זה מיטה מכובדת, כי נדב ואביהו מצד מעלתם היו ראויים בשריפה. מה עם דתן ואבירם? נבלעו, נכון? למה? מצד שפלותם נבלעו. מה עם קורח? מחלוקת. יש אומרים לא מן הבלועים ולא מן השרופים אלא במגפה מת, ויש אומרים גם נבלע וגם נשרף. מה זה לומר? שאצל קורח יש צד שפל וצד נעלה כאחד. זה תערובת של אישיות גדולה עם נטיות שפלות. עכשיו, איך כל אחד ואחד יעשו פה מחלוקת? יבוא קורח ויגיד לפני כולם, אני רוצה להיות במקום משה. זה לא מתאים לכבודו. אדם מכובד כמו קורח לא יכול לעשות תעמולה לעצמי. יבואו דתן ואבירם ויאמרו, אנחנו שונאים את משה, מי ישמע להם? אנחנו מכירים אתכם, דתן ואבירם, אתם אנשים רעים, עסקנים פוליטיים קטנים זולים, בוודאי, מי שומע לכם בקינה שלהם? ה-250 איש הם אומנם הם מאוד רוצים לקרב לפני השם, אבל הם לא מעיזים, הם אנשים תמימים וטובים. אז מה עושים? מצרפים את שלושתם. אז עכשיו יש לנו מרשם איך לעשות מחלוקת. לוקחים אישיות בעלת סמכות רוחנית גבוהה, והיא מקיפה את עצמה בעסקנים פוליטיים רשעים וקטנים, ואז הם מסיתים המון תמים. ואז הם מסיתים המון תמים. מה? כן, אבל הם מעוררים את המציאות האלה שמלא קיימות בהמון התמים, אבל הם לא מעיזים את עצמם. אז לוקחים את התסכולים, אין פשוט המון תמים ומתוסכל. לוקחים המון תמים ומתוסכל, מנצלים את התסכולים של ההמון התמים כדי לקדם את האינטרסים של העסקנים פוליטיים, ומשתמשים באישיות רוחנית בעלת סמכות גבוהה מאוד, ועל ידי זה אפשר לעשות מחלוקת. זה המרשם.
אפשר להפעיל את רב איתה, מישהו.
אז כל אחד נגיד ינסה לראות במה הדברים הם אקטואליים ויפה. עכשיו, הטיעון שנזרק לתוך הזירה הוא טיעון מעניין כדי להסיט נגד משה, כי צריך בכל זאת, לא מספיק להגיד מדוע תתנסו, צריך להראות איזשהו פגם במשה. מה הפגם? אבל נראה. לא, זה לא אתה, צריך גם בפרק ט' ז' פסוק י' ב', וישלח משה
לקרוא לדתן ולאבירם בני אליאב, ויאמרו לא נעלה, המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר, כי תסתרר עלינו גם יסתרר. כלומר, למה הם קוראים מרד זבת חלב ודבש?
מצרים.
מצרים, יפה. זאת אומרת, הם מעדיפים את מצרים על פני כל דבר. כלומר, הטיעון הוא המרירות מפני הקשיים שיש בהשגת הארץ. אתה רואה, משה, אתה רוצה להביא אותנו לארץ ישראל. אתה לא רק שלא הצלחת להביא אותנו אל ארץ ישראל, אלא שגם הפסדנו מה שהיה טוב בגלות. כלומר, זה הטיעון שדתן ואבירם השתמשו בו כדי להסיט את ההמון, כלומר למנוע ממנו להצטרף אל התוכניות הארץ ישראליות של משה. טוב, גם פה יש מה לראות. רבי מסתמר, כן,
מה אתה טוב
היה טוב שם, מה פתאום יהיה בטעות? אבל פה זה לא בפיו של הרבת, אלא זה בפיו של העסקנים. העסקנים אומרים לא צריך כל הארץ הזאת, יותר טוב שיהיה לנו זבת חלב ודבש. כלומר, אם יהיה לנו הרבה חלב והרבה דבש, נוכל לעשות בתורה, נוכל להלביש את הילדים, נוכל. כן,
מי שאלה
גדולה כשאתה חנסה, אבל מה שמתאים אותי לא יכול לעשות גם בפרוטוקול הזה, שכולם, היו במרד הר סיני, כולם היו בטוחים בשביל הגרחון, איך כולם יודעים שיטות כאלו כאלו? זה באמת שאלה. איך זה יכול להיות? שאנשים מתחילים לפקפק באמיתות נבואתו של משה, אחרי מעמד הר סיני, נכון? במיוחד שכתוב, במיוחד שכתוב, וגם בך יאמינו לעולם, נכון? התשובה, אבל זו דעתי האישית. אני קצת מצאתי לזה סמך בדברי הרמב"ן, שכל הסיפור הזה קרה לפני מעמד הר סיני. מה ההוכחה? זה כתוב ברמב"ן מפורש. לא מוצא, כתוב ככה, זה שכתוב שם הכתורת וזה, איך זה יכול להיות? כן, כן, ברור. כתוב ככה בספר המדע, הלכות יסודי התורה, פרק שמיני, אומר הרמב"ם, הלכה א', משה רבנו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה, שהמאמין על פי אותות יש בליבו דופי ויש בהם לט וכישוף. אז למה הוא עשה את כל האותות? אלא כל האותות שעשה לפי הצורך עשם. היה צריך להשקיע את המצרים, פתח להם את הים, קרא להם את הים והצלילם בתוכו. היינו צמאים ללחם, הוריד לנו את המן, צמאו, בקע להם את הסלע, כפרו בו עדת קורח, בלעה אותם האדמה, וכן כל האותות. ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני. אז רק מסדר הדברים זה נשמע שהרמב"ם אינו רואה בכפירה של דת קורח פיקפוק בשליחותו של משה בסיני, שהרי הוא אומר את זה לפני כן. עכשיו, איך אפשר ליישב את זה עם זה שבפרשה אנחנו רואים את אוהל מועד ואת הקרבת הקטורת? מה? כן, קריאי מועד, אנשים שנקראים תמיד לבוא במועד. ייתכן מאוד שהכוונה היא שהרי גם לפני שהקריבו קורבנות במשכן, לפני שבנו את המשכן, היו מקריבים קורבנות. הרי לא ייתכן שעם ישראל יתהלך במדבר במשך שנה שלמה ולא יקריב קורבן, אז זה היה כאילו לא לאכול. אז היו מקריבים קורבנות, היה מקום שבו היו מקריבים את הקטורת. זה לא כתוב שזה על כהונתו שמערערים, על סררה, רשי, בסדר. אני כאן בא להתרץ את הפשט. בפשט אתה לא חייב להגיד שמערערים על כהונתו הגדולה. כן.
יש את השאלה שאומרים הסיפור שלו קורה הרבה לערב על מעמדו של באמת של משה. יש איזה סלחת בחצרות ונראה כאילו הבעיה של חצרות זה סמל לקורח ונראה את זה משה.
לא, אז מה זה פשוט? לא, הבנתי את השאלה.
בא לערב על
העניין
של מעמד הר סיני.
על מעמד הר סיני, אבל זה קשה לקבל את זה.
יכול להיות?
כן.
אני מנסה קצת לחשוב שההתמרדות של קורח זה לא דבר שהיה מיום אחד. יכול להיות שהתחיל לצמח בו בפנימיות שלו את החוסר אמונה במשה.
כן.
אבל
איך זה יכול להיות שאחרי מעמד הר סיני,
היות שהוא כבר לא היה מוכן לקבל, הוא לא קיבל את האמונה
בהר סיני. זה יכול להיות, זה יכול להיות.
זה לא בעיה.
אבל זה כבר חידוש גדול. צריך לבחון את זה. על כל פנים, זה ברור שהם לא מערערים על, נגיד, על מעמד הר סיני, הם מערערים על הנהגתו של משה, האופן שבו משה מתנהל. עכשיו, זה, כן, כשאנחנו רואים את הטיעונים של ה-250 איש, אנחנו רואים תסכול, אנחנו רואים את הדתת באווירה נקלות לציונות, אבל מה השיטה של קורח? כן, כלומר, רש"י שואל שמה שאלה בשם חז"ל, קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו?
מה ראה?
לשטות זו. זאת אומרת, אצל קורח ברור שזה שטות, ואף על פי כן הוא רואה לנכון לדבוק בשטות. כלומר, זה מסיבות פיקחיות שקורח מחליט לדבוק בשטות. מעניין, מה הוא רוצה? קודם כל, למה זה נקרא שטות? למה רש"י קורא לזה שטות? אז קודם צריך לראות מה קורח טוען. קורח טוען, רב לכם כי כל העדה כולם קדושים. האם זה נכון שכל העדה כולם קדושים? ודאי שם. ודאי שם. וכי יעלה על דעתך עולם ללא מדרגות? הרי בכל המציאות כולה יש מדרגות. יש מדרגות נמוכות, אמצעיות, עליונות. עכשיו, בעיני השוטה אין מדרגות בעולם. הכל שווה. לכן השאלה ששואל רש"י זה מה ראה לשטות זו? זה ברור. השיטה שלו היא השיטה של השטות. כלומר, הכל שווה. שוויוניות גמורה. מה המקום של השיטה של קורח? זה מה ששואל רש"י. יש יהודי אחד שאמר ששלושה אמרו אותו הדבר: קורח, רבי יהודה הלוי והרב קוק. ששלושתם אמרו כל העדה כולם קדושים. זה שהוא פרופסור זה לא מונע ממנו להיות יהודי. הוא אמר כאן ששלושתם אמרו אותו דבר: קורח, רבי יהודה הלוי, הרב קוק. אמרו כל העדה כולם קדושים.
מי אמר את זה?
לגוביץ. השאלה היא, האם זה נכון שהרב קוק אמר את זה? לא. הרב קוק ורבי יהודה הלוי אמרו כל העדה כולה קדושה. זאת אומרת, מצד הכלל, מצד נפש הכלל, נשמת הכלל, הכל קדוש. מה שקורח אמר, שכל יחיד ויחיד כבר קדוש. כן, קורח אמר, כל יחיד ויחיד כבר קדוש, אומר, כל העדה כולם קדושים, כל אחד ואחד. אז ברור שזה שטות. עכשיו, מה היסוד הרוחני כאן שמאחורי הדברים? מה האידיאולוגיה הבסיסית? קורח טוען שבעצם הכל אחד. זאת אומרת, הוא מתנגד למוסדיות המפלה. לא צריך שיהיה כהן לעומת שאר הכהנים, לא צריך שיהיה מלך לעומת הפקודים תחתיו. בקיצור, קדושה נמצאת בכל מקום. יש לשיטה הזאת תקדים, ויש לשיטה הזאת גם מאוחרים. התקדים זה קיים. קיים בא בטענות, מדוע הבל נבחר ואני לא? התשובה היא בגלל שהבל במעלה אחרת ממעלתך. כלומר, ביטול המדרגות זאת השיטה של קיים. שבא לידי ביטוי יותר מאוחר בקורח ויותר מאוחר בנצרות ועוד יותר מאוחר בשיטה של ברוך שפינוזה. כלומר, הכל אחד, אין חילוקי מדרגות, פנתאיזם גמור. מה? עכשיו, השיטה הזאת, כשהיא באה לידי ביטוי מודרני, קוראים לה שמאלנות. מה זאת אומרת השמאלנות? זאת אומרת שאין הצדקה לחילוקי מדרגות במציאות. הכל אחד. ואז רש"י שואל, מה קורח ראה לשטות זו? כלומר, מה היה המקום לחשוב בסגנון מחשבה כזה בעיניו של קורח?
שכולם שמו לו, לא
רש"י. אז רש"י עונה, אתה מכיר את התשובה של רש"י בטח. אז תגיד את התשובה של רש"י, אם אני מבין את השאלה כמו שרש"י מנזר. רש"י אומר, ראה שמואל יוצא ממנו. שמואל הנביא יוצא מקורח, אם כן, זה סימן שיש מקום לשיטה של קורח. מעניין למה? שמואל שקול כנגד משה ואהרון. מה עשה שמואל בחיים שלו? יישם הלכה למעשה את השיטה של קורח. ודאי. איך הופיע שמואל בהנהגת העם? איך שמואל פתאום תפס את השלטון? על איזה רקע? מה?
השפטה של בני
הכהנים. בני אלי, נכון? בני אלי חופני ופנחס נהרגים במלחמה כעונש על שחיתותם, ואז במקומם בא שמואל. באיזה קרב הם מתו? אבן האזל. אבן האזל. מה קרה גם בקרב הזה חוץ מזה שנהרגו חופני ופנחס? אהרון נלקח, ומה קרה עוד חוץ מזה? גם משכן שילה חרב. משכן שילה חרב באותה הזדמנות. ובספר שמואל יש תיאור של כל הקטסטרופה הזאת. בשמואל א', פרק ד', פסוק ד', וישלח העם שילה, ויישאו משם את ארון ברית השם צבאות יושב הקרובים, ושם שני בני אלי עם ארון ברית האלוהים חופני ופנחס. ויהי קבור ארון ברית השם אל המחנה, ויראו כל ישראל תרועה גדולה, ותהום הארץ, וישמעו פלישתים את כל התרועה ויאמרו, מה כל התרועה הגדולה הזאת במחנה העברים? וידעו כי ארון השם בא אל המחנה, ויראו הפלישתים כי אמרו, בא אלוהים אל המחנה, ויאמרו אוי לנו, כי לא הייתה כזאת אתמול שלשום, אוי לנו, מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה? אלה הם האלוהים המכים את מצרים בכל מכה במדבר. זאת אומרת, הביאו את הארון אל המחנה. למה הביאו את הארון אל המחנה? כדי לנצח. כלומר, הם חשבו שהניצחון תלוי בטריקים. נכון? לוקחים דולר לצדקה, ועל ידי זה מנצחים. הפלישתים מפחדים גם מזה. בסוף מי מנצח? הפלישתים. וילחמו פלישתים וינגף ישראל, וינוסו איש לאוהליו, ותהיה מכה גדולה, ויפול מישראל 30,000 רגלים, וארון האלוהים נלקח, ושני בני אלי מתו, חופני ופנחס, וכו' וכו'. ואז בא המבשר לספר את הקטסטרופה, את הכישלון, ולספר את זה לאלי הכהן. אלי הכהן היה יהודי זקן ביותר, שמה שעניין אותו בחיים שלו זה סדרי עבודת המקדש. כלומר, אם המקדש עובד כמו שצריך, הכל בסדר. זה מה שחושב מנהיג העם. הוא עסוק אך ורק בבעיות דתיות. ויען המבשר ויאמר, נס ישראל לפני פלישתים. זאת אומרת, איבדנו את העצמאות המדינית. מה התגובה של אלי? לא אומר כלום. תמשיך לדבר. וגם מגפה גדולה הייתה בעם, כלומר היו הרבה אבדות. תגובה של אלי? אין תגובה. וגם שני בניך מתו, חופני ופנחס. לא מעניין אותו. וארון האלוהים נלקחה, ויהי כהזכירו את ארון האלוהים. כלומר, לקחו את חפצי הדת, את היידישטיין. ויהי כהזכירו את ארון האלוהים,
ויפול מעל הכיסא אחורנית בעד יד השער ותישבר מפרקתו בימות כי זקן האיש וכבד והוא שבת, שהוא שפט את ישראל 40 שנה. כלומר, מה שבר את אלי? זה שחפצי הדת נפלו בשבי. זה נורא. עכשיו, כתוצאה מזה שמואל עולה לשלטון. כששמואל עולה לשלטון חסרים מספר דברים בעם ישראל. אין מלך, אין מקדש, אין כהונה גדולה, אין עצמאות מדינית. די מזעזע כל הדברים האלה. כן? ואין ארון השם. אם כן, אם חמשת הדברים האלה חסרים, המשימה של שמואל צריכה להיות, מה אתה רוצה? מה? אף אחד. אם חסרים חמשת הדברים האלה, המשימה של שמואל הנביא צריכה להיות לתקן את זה, להניח מלך, לתוך מקדש, להחזיר תמונה גדולה, להחזיר את העצמאות, להחזיר את הארץ. מה עושה שמואל? שום דבר מכל אלה. בסוף ארון הברית משתחרר, הוא שם אותו באוהל של אדם פרטי, שישאר שם. עצמאות מדינית, שמואל לא עובד את זה. מה עם כהונה גדולה? שמואל לא מחדש את הכהונה הגדולה. מה עם המקדש? שמואל לא בונה את המקדש.
למה? כתוב שבניות ברמה...
מתכנן את המקדש.
מתכנן את המקדש.
אבל לא בנה את המקדש.
עושה משהו. מלך.
ומלך הוא מתנגד להמלכת מלך.
המתנגד, אבל...
הקדוש ברוך הוא כופה עליו, בסוף. אבל הוא מתנגד. זאת אומרת, מה השיטה של שמואל? אדם שלא רוצה, לא מלך, לא מקדש, לא כהונה, לא ארון, מה הוא? מה הוא רוצה? הוא הולך בשיטה של כוח. אפילו אין שלטון מרכזי. כששמואל בא לשפוט את העם, עד עכשיו כולם היו באים אל השופט, מה הוא עושה? הוא מסתובב מעיר לעיר כדי לשפוט את ישראל. ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. זאת אומרת, השיטה של קורח פעלה בפועל בימי שמואל במשך 20 שנה. אז מה ראה קורח לשטות זו? ראה את שמואל. זאת אומרת, צריך להבין עכשיו למה שמואל צודק וקורח הוא צודק, כי שניהם בני אותה שיטה, בעלי אותה שיטה. כי קורח לא רוצה לא מלך, לא מקדש, לא כהונה. הוא לא רוצה מדרגות בכלל. כולם שווים, הכל אותו דבר. הטיעון האידיאולוגי של קורח זה שלא צריך כהן גדול. הוא רוצה להיות כהן גדול בגלל השאיפות האישיות שלו. אבל הטיעון הרשמי שלו זה שאין משמעות למדרגות בקדושה.
אז איך שקול שמואל כמו של אהרן?
לכן שמואל שקול כנגד משה ואהרון, הוא עושה בדיוק הפוך מהם.
זה עניין של טלית
כולת
החלת. השקול
נגד. מה? זה עניין של טלית כולת החלת? כן, טלית כולת החלת, לא צריך מדרגות. לכן הוא צריך ציצית לציין במיוחד, רק. ברור? אז אם כן, כשקורח ראה את שמואל יוצא ממנו, זה לא סתם, הוא מבין שלשיטה הזאת יש מקום. אבל יש הבדל בין אם השיטה של קורח היא תכלית, או טובה לתקופת מעבר. שמואל עוסק בכך בתור תקופת מעבר. ולכן, דווקא שמואל הבין שיש איזו בעיה בעם, שהנושאים הפולחניים הפכו להיות העיקר. לכן אומר, בסדר, אז ניקח את ארון הברית, נשים אותו בצד 20 שנה, נטפל בדברים יותר חשובים בו. נחנך את העם. אחרי זה, מה יוצא מזה? יצא לא רק שהיה מלך, היה מלך מבית דוד. מלך, מלכות עולם. מלכות בית דוד. מקדש יותר טוב ממקדש שילה. מקדש שילה זה מנוחה, אבל זה עכשיו נחלה. מקדש בית עולמים נקרא. כהונה גדולה, ודאי. עד עכשיו היו בני אלי. עכשיו יש בית צדוק. צדוק הכהן, זה כהנים גדולים טובים. העצמאות המדינית, ועוד איך עצמאות מדינית, הרבה יותר טובה מאשר בתקופת השופטים.
כן? בימי דוד ושלמה. וארון האלוהים עכשיו נמצא בבית קודשי הקודשים. זאת אומרת, יש לפעמים שצריך לשחרר לחץ, וצריך לעשות בבניין פנימי יותר חשוב, אז בינתיים שמים בצד את העניינים הדתיים. זה מין גלות קטנה בתוך ארץ ישראל. לכן, לתקופה מסוימת, שיטת השמאל עולה לשלטון על ידי שמואל. הבנתם? כי בינתיים צריך לבנות משהו אחר. עכשיו, מי עושה את זה? דווקא איש משבט לוי. כלומר, הלוי, לעומת הכהן, הוא האיש של תקופות המעבר. בכלל, האישיות של הלוי זה אישיות של מעבר. הוא לא כהן, הוא לא ישראל. סנדוויץ'. כן? הוא מתלווה. אין לו מעמד ברור בחברה. לכן הוא הנושא את האנרכיה בקרבו. הלוי, כן.
לגבי המחלוקת, מה צריך להגיע לשיטת רב מלאכת, עדיין זה תלוי בנו כל כך, כי דרך גם משה פנה אל השם, לא שהוא החליט שהשם החליט.
לא, סדרי התורה הקבועים זה שהאהרון הוא הכהן הגדול והלוי משרתו. זה הסדר הקבוע. רק בתקופות מסוימות, על פי הדיבור, על פי הדיבור משנים, זה מה שעשה שמואל. שמואל, על פי הדיבור, הנהיג את ההנהגה של קורח לתקופה קצרה. אנטי מוסדי. אז היה זמן כזה, שזה היה הזמן לעשות כך, כדי לטפל בחינוך של האומה. וקורח הפך את ההנהגה הזאת, שהיא טובה לשעתו, הוא הפך אותה להנהגה לכתחילה, אידיאלית. אז האידאליזציה מביטול המדרגות. בוודאי. המדיין לא היה רק שפל, היה גם שפל. הכבוד, הרי השאיפה לכבוד זו שאיפה שהיא גם שפלה וגם רוחנית כאחד. זה לא כמו שאיפה לכסף, כן? או שאיפה לעוצמה. זה שאיפה לכבוד. כבוד זה דבר קצת רוחני. מה?
הוא בעצמו היה מוכן
לא יודע. הוא היה מה?
קורח בעצמו היה מוכן לא יודע תמיד.
לא, הוא רוצה להשליט את הלוויה. הוא רוצה להשליט את הלוויה על הכהונה.
אז כאן הוא מבין במערכת.
מה?
אז כאן הוא רוצה
להשליט. לא, כי דווקא הלוויה מלמדת של מדרגות. כיוון שהלוויה קשורה לכל.
קצת דומה לאנשים שמדברים רק על שוויון העם ודמוקרטיה, אבל בסוף לוקחים את השלטון והם כבר לא עושים דמוקרטיה.
כן, זה בדיוק זה. יש מין מתח כזה. אי אפשר להיות גם לוי וגם לשלוט. כן? בשם הלוויה לשלוט, זה בכך נופל באיזשהו שלב. אהו. כן.
מה ההבדל בין השיטה של קורח לבין ואתם תהיו עם הכתבו האם הוא לא יתלוש? השיטה של קורח אומר אין מדרגות, כולם עוברים לבוא.
כן.
כשתעלו
למדרגה הזאת, כשתעלו למדרגה של כהנים, אז תהיו כולכם כהנים. אבל אז מה יהיו עם הכהנים? יהיו במדרגת כהן גדול. אומות העולם יגיעו לדרגת ישראל, ואז ישראל יגיעו לדרגת כהנים, ואז הכהנים יגיעו לדרגת כהן גדול. כהן גדול? אין מה לשער. מה? כן, זאת אומרת, המדרגות יגיעו לדרגת האדם, לכן יפסיקו לשחוט בהמות במזבח. כן? אמרו לעתיד לבוא, אין שום קורבנות חוץ מקורבן תודה. כי החי הופך להיות מדרגת מדבר. יש עילוי של הכל. אגב, רבי חיים ויטל כותב שעתידים הגויים להגיע לדרגת ישראל שבחוץ לארץ. איך אומר רבי חיים ויטל? לכן צריך זהירות גדולה לצאת מחוץ לארץ לפני שלא יוכלו להבחין בין כנסייה לבית כנסת. כי זה בעצם הייעוד של אומות העולם, להיות הגולה של העם היהודי, הדיאספורה של העם היהודי. לא, 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 לא. הוא התכוון למובן של עילוי, כן? הרי אנחנו מצפים לעילויה של האנושות. אז באמת, הדגם של יהדות חוץ לארץ זה דגם מתאים לזהות של אומות העולם. כי אומות העולם גם קשורים דווקא לארץ ישראל. ולכן טוב לגוי להיות כיהודי של חו"ל. אבל אוי לו ליהודי
שנשאר בחוץ לארץ, כשהגויים כבר מגיעים לדרגה הזאת. אז אולי יחשבו שהוא גוי. כן. כלום, כן.
מה שאמרתי, ממלך
הכהנים
גוי קדוש,
זה כלפינו
וכלפי אומות העולם,
או
כלפינו
וכלפי עצמנו? כלפי אומות העולם, ואתם כהני השם תקראו, לאומות העולם. כהן זה מי שמשרת את מי שלא כהן. עכשיו, לפי זה אפשר להבין שיש שלוש השקפות עולם. השקפה הראשונה היא זו שאומרת שאין מדרגות בכלל, אין קדושה בכלל. השיטה השנייה היא השיטה שרואה שיש מדרגות ולמעלה מזה יש קודש. יש שיטה שאומרת הכל קדוש, ויש שיטה רביעית, בתוך הקדושה יש מדרגות בקדושה. השיטה הרביעית זה מה שקורח לא הביא, שלמרות שהכל קדוש יש מדרגות בקדושה. זה החידוש של תורת משה. כן. עכשיו אני שואל את השאלה, איך מבררים לקורח את הטעות שלו? עדת קורח, כלומר דתן ואווירה, נבלעו באדמה וזה בירר את טעותם. לכאורה היה די בכך שהם ימותו או יישרפו, לא יודע מה, ימותו במגפה. הבליעה על ידי האדמה זה בא לומר שיש התנגדות של ההוויה לשיטה של קורח. תראה כתוב, תסתכלו בפרשת קורח,
שזה
נברא בערב שבת. לפי האדמה
עוד
נברא בערב שבת.
נכון. אז למה
שהתנגדו? הייתה בריאה מוכנה. הנה, בפרק ט"ז פסוק למד א', ויהי ככלותו לדבר את כל הדברים האלה, ותיבקע האדמה אשר תחתיהם, ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם את בתיהם. לא מובן. מצד אחד נאמר ותיבקע האדמה אשר תחתיהם, אז מה הצורך להוסיף ותפתח הארץ את פיה? האדמה אשר תחתיהם זה המקום שבו הם עמדו. המקום הזה נבקע ואז הם נפלו. אבל הארץ שפתחה את פיה זה כל כדור הארץ. לכדור הארץ כולו יש פה. מה בין זה לבין זה? שותיבקע האדמה אשר תחתיהם זה מה שקרה באופן נקודתי, אבל מה שבלע אותם זה הארץ כולה. כלומר הארץ מתנגדת לשיטה של דתן ואווירם. כלומר יש ניגוד בין סדרי העולם לבין השיטה האומרת שהן מדרגות. הארץ, השמיים בכלל לא נגעו בזה, אבל הארץ, כל העולם התחתון שבנוי על יסוד של מדרגות, אינו יכול לסבול מי שיבוא ויאמר אין מדרגות. במילים אחרות, מעלתו של משה ומעלתו של אהרון זה לא מעלה מקרית, זה מעלה עצמית שהיא חלק מסדרי העולם, ולכן כשמתנגדים לזה ההוויה כולה מתקוממת נגד כוח.
יש בזה לבין אלה
שנעשו בהם בקול
של
הרב? לא יודע, שיום השם נעשו אחת אנשים והקול
שהופיע
לרע,
או מה?
כתוב כאן.
יש בזה לבין מה?
אני לא יודע. כתוב, וכל ישראל אשר סביבותיהם נעשו לקולם.
כן.
לא יודע. יש כאן גם יערה מוסרית חשובה. משה אומר לעם, כן, בפסוק כ"ו, וידבר אל העדה לאמור, סורו נא מעל העולה האנשים הרשעים האלה, ואל תיגעו בכל אשר להם, פן תיספו בכל חטאותם, ויעלו מעל משכן קורח, דתן ואבירם מסביב. כלומר, יש אדם שהוא בעל מחלוקת, ואני לא מסכים עם הדעה שלו. אני באמת חושב שהוא לא בסדר שהוא בעל מחלוקת. אבל אני משתמש בשירותים הטובים שהוא מספק. אמנם אני לא בעד זה שתהיה מחלוקת על משה, אבל אני מוכן לבוא למשכן של קורח. אני מוכן להתפלל איתו, אני צריך בית כנסת, אז אני אתפלל איתו. אז גם להתפלל עם דתן ואבירם ועם קורח, זה מתן גושפנקה למחלוקת. לכן אין מחזיקים בידי אנשי מחלוקת. זאת אומרת, אם יש מחלוקת, צריך להתרחק מבעל המחלוקת. לא, הוא עושה מחלוקת נגד משה. לא, גם על היום. למשל, האם מותר לאכול ממוצרים של הבד"ץ, ששלם השגחה של הבד"ץ? לכאורה אני לא בעד להתנגד לרבנות הראשית, אני רק רוצה שזה יהיה כשר, אז אני סומך על הבד"ץ. זה מותר או אסור?
אתה סומך על מה?
על הבד"ץ. זה מותר או אסור? לפי מה שכתוב כאן אסור?
לא אסור, זה מחלוקת.
נכון, אתה מחזיק ידי מחלוקת. אז למרות שיכול שזה כשר, אבל אל תאכל בד"ץ. הרב ציודה דצל לא היה אוכל מוצרים שהיה להם השגחה של הבד"ץ בלבד. מה השגחה גם של הרבנות? בסדר, אני משגחה של הבד"ץ. אמנם אין איסור הלכתי מוחלט לאכול, כי יש בזה מה לדון, אבל על כל פנים ראוי לחוש ולהחמיר שלא לאכול מוצרים שיש עליהם השגחה של הבד"ץ, כי על ידי זה אנחנו אולי עוברים על האיסור של ולא יהיה כקורח וככל הדתו. כן? שהרי גם שאסור להחזיק במחלוק.
בני קורח לא מתו.
מה?
בני קורח לא מתו.
בני קורח לא מתו. כן. מה אתה אומר?
יפה,
העוד יש שכל נכנדה
שהדורות
נכנסה,
אז למה זה
קרה קצתו,
אבל
לא
אצל
קיים, אצל הרוצים הפתק? בוודאי שזה קרה, כן? אבל יש הבדל בין ימי משה לשאר הדורות, שבימי משה הכל קורה במפורש, זאת אומרת גלוי. ויש שהדור של משה, לעומת שאר הדורות, לא היה בהיסטוריה, הוא היה במדבר. המדבר זהו המקום שמחוץ לתהליכים ההיסטוריים, אז שם הכל מוחלט. ברגע שנכנסים אל ההיסטוריה הממשית, אל הארץ, חייבת להיות אוטונומיה לנפש האדם, צריך שיוכל למרוד. ברור? שאם לא כן, אין היסטוריה אפשרית. טוב, האם יש קודם להוסיף עוד משהו על זה? נראה לי ש... כן, רק בסוף הפרשה התורה עושה לנו רשימה של 24 מתנות כהונה. בתוך ה-24 מתנות כהונה יש חלק של הכהנים וחלק של הלוויים. למה זה מופיע כאן? כי זה נכון שהלוויה נכשלה בניסיון שלה להשתלט על הכהונה, אבל זה לא שאין צד של צדק בטענה של קורח, כי הרי אנחנו רואים שישנן תקופות היסטוריות שבהן הקורחות מקבלת גושפנקה זמנית, ולכן מגיעות גם מתנות לוויה ללוויים. כלומר, להשוות את מעמדה במידת מה אל הכהונה. כן? ועל ידי זה יש, ניתן להם הפיצוי על הפגיעה שהייתה בהם במקום. טוב, זה הכל להיות.